ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשותו של ראש הישיבה, ברשותם של ראשי הישיבות, במספר אחד, תניה, רב שום אבן עזר אומר, עזרה תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת. והכללות שמשנה תורה קודם ראש השנה. שואלת הגמרא, מה היא תיימה? אמר רבי, ימיתם הרשת הקיש, כדי שתכלה השנה וכלילותיה. שואלת הגמרא, ביש למה שבמשנה תורה, בעיקר, כדי שתראה שנה וכלילותיה, אנחנו עומדים בערב ראש השנה בפרשת כי תבוא. אלא שבתורת כהנים, מה שקראנו אתמול, עטו עצרת ראש השנה היא, תראה את הגמרא היא, עצרת נמי ראש השנה היא, נתנו בעצרת על פירות האילן. אז המנהג המקובל בכל ישראל כיום להוציא אפילו בני חוץ לארץ שהיה להם השנה בעיה עם שמיני של פסח שחל בשבת, ועל כל פנים אתמול ישרו קו בכל העולם כולו, קראו אתמול בהר ובחוקותיי, אנחנו קראנו בחוקותיי, ובזה קיימנו את הגמרא הזאת שכללות שבתורת כהנים מסיימים את ספר ויקרא ואת החשבון שלנו עם הצדדים הבעייתיים כקללות, ויש לנו עכשיו שבת ערב שבועות שזה כבר התחלה בלי שום שיחה של כללות. אותו דבר לפני ראש שנה בשבת שלפני השבת האחרונה בשנה. אז כאן העירו האחרונים, גם המעריץ סיוב וגם היעבד במספר 2, עזרתי כן שיהיו קוראים כללות של תורה, נכתב בצדו, לפי זה לא ידעתי לבני מערבה דמאס כאורייתא בתלת שנים. גמרא אומרת שכיום אז המנהג הוא משותף לכל בני העולם, אבל בזמן הגמרא גם אני חושב ברמם יש עוד שרידים של המצב הזה. אז היו גומרים את התורה אחת לשלוש שנים, היו מקומות שהיו גומרים פעמיים בשמיטה אחת לשלוש וחצי שנים. איך זה מסתדר? הרי אי אפשר, כשחלוקת הפרשיות שונה ממה שהיא כיום, איך אפשר לסיים את פרשת בחוקותיי לפני שבועות וכבר להגיע לפרשת כי תבוא בחודש אלול? הגמרא הזאת לא מסתדרת, וזה שהוא שואל איך זה יכול להיות. איך היו עושים בתקנת עזרה בזמן הזאת שתבוא קריאת התורה קודם קריאת התורה? אז הוא נשאר בלי תירוץ, וכיוצא בזה היה וכתב בצורה יותר חמורה, נכתב את ידו, אפשר משום דין ופסקה לפסוקה בתלת אלא מי הקשלי קשלי טובה דמרנה שלי מכילתי נזרתי כן שיהיו קוראים כללות בתורת כהנים, וכי היה גם לזה מנהג בני מרבה מי מתרם אליו. בקיצר הוא נשאר בצריך עיון איך אפשר להסתדר עם הגמרא הזאת. אז יש ספר אור ישר, זה חותנו של הרב הרצוג, הרב הילמן, והוא כתב, תניה, שום בן עזר ומעזרה תיקן להם לישראל שקוראים כללות שמתורת כהנים קודם עצרת. ולכאורה, איך משכחת ללאי תקנת לבני מערבה דמאסקי דאורייתא בתלת שנים, כמו שהגמרא אומרת, וכי היה גם נפר ישר, זה גם כן, ובדין לא יכול לבטל בדין חברו דברי ממנו, ואפשר לתרץ. דן בני מערבה קראו נמי כללות שבתורת כהנים קודם עצרת ובשני תורה קודם ראש שנה, שלא על סדר הפרשיות. אז הוא מחדש שתקנת עזרה לא הייתה על סדר קריאת התורה המקובל, אלא כמו שיש לנו היום נניח שבת זכור, יש לנו שבת פרה, דיינו מוצאים קוראים ספר תורה בפרשה הרגילה, ונוסף לזה, וזו הייתה תקנת עזרה, קוראים עוד עניין אחד, קוראים בלי להתחשב ברצף הסדיר של קריאת התורה על הסדר, קוראים בשבת וחוקותיי, שיצאנו בחוקותיי, שבת לפני השבת האחרונה לפני שבועות, קוראים בעוד פרשה אחת, והיא פרשת קללות וברכות. וכיוצא בזה, גם בפרשת כי תבוא, שוב, בלי להתייחס לסבב הרגיל, קוראים בתורה בפרשת קללות וברכות של פרשת כי תבוא. ואז הדבר בעל מכונו, דיינו, יש סדר קריאת התורה כאמור, או לשלוש, או לשלוש וחצי שנים, ומקיימים את תקנת עזרה שאיננה קשורה לרצף קריאה רגיל. אצלנו, מכיוון שהדבר יסתדר מכמה וכמה סיבות נוספות ומכמה וכמה מרכיבים נוספים, אז זה מסתדר לנו טוב מאוד שקוראים את בחוקותיי לפני שבת, לפני שבת של לפני שבועות, וקוראים את פרשת כי תבוא, ואז ממילא הכל מסתדר, ואז תקנת עזרה באה על תקנתה, והכל... אבל התקנה לא זזה ממקומה, בין אם זה בסדר הקריאה הרגיל, בין אם זה בסדר נספח מאוד. זה תירוץ שמצטבר שכך באמת נהגו, וזה מתיישב יפה כל העניין הזה. עולה מתוך הדברים שבין כפי שהיה, בין כפי שהוא היום, הפטרת בחוקותיי היא מיוחדת במינה. היא מיוחדת במינה שהיא צמודה לשבת שלפני השבת האחרונה. ובהפטרה שקראנו אתמול מופיע פסוק בירמיהו. הפסוק הזה, אני מודה, הוא פסוק קשה. הוא קשה גם מבחינת הלשון שתרם נראה. הוא גם בעל מעמד מיוחד בנבואה עצמה. מי שיקרא, ואין לנו כמובן עכשיו זמן לקרוא את הנבואה, שכאמור היא צריכה הסבר בפני עצמה, יש פה כמה פסוקים שאין להם קשר לא לפניהם ולא לאחריהם. דיינו, הנביא בחר לעצמו איזה מין ניסוחים או פתגמים או איזה יסודות רעיונים לשונים, וקבע אותם במקום שקבע אותם, וגם ראשונים וגם אחרונים מתחבדים בהקשר שלו. אבל לגבי דידינו, אחרי שאנחנו רואים שבחוקותיי מיוחדת במינה אחרי התקנה של עזרה, וממילא גם ההפטרה, ההפטרה מכילה את הפסוק המיוחד בזה שעליו אנחנו רוצים לעיין. כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. שירושלים כיסא השם, שמענו, ראינו דברים פשוטים. מקום מקדשנו, רואים פה בדיין של בשר. מה פירוש מרום מראשון? וזה כל כך... אין עוד מילה כזאת בתנ"ך. המושג מראשון לא מופיע. וזה אצלנו כבר מן הדברים הפשוטים, כמו שאנחנו מכירים מהיסוד שרב צודק אמר, והוא מופיע אולי גם במקומות קדומים, שכל מילה שמופיעה בפעם הראשונה בתנ"ך, שם שורשה. זאת אומרת, התורה, כמו שראינו אתמול בקוממיות, אין עוד קוממיות בכל התנ"ך. משמע שהמילה הזאת נטבעה לצורך הדבר הזה. אם ירמיהו טבע את המושג מראשון, אין לו אח. אין לו אח, זאת אומרת שעיקר השימוש שלו, עיקר התפקיד שלו, זה בנקודה הזאת. מראשון מיוחד ממנו. מה פירוש מראשון? מה טיבה של המם הזאת? זה מם היתרון, זה מם התח... מה זה מראשון? לפני ראשון, אז מה? זאת אומרת, כיסא כבוד, עוד לפני שהיה ראשוניות, היה מקום מקדשנו. אז בואו נראה מה שכתוב בגמרא ביומא. גמרא מדברת על שכהן בבית שני היה שם את כף הקטורת, את המחתה, היה שם על אבן שתייה. ושתייה הייתה נקראת תנא, שממנה הושתת העולם. כמאן דאמר, עולם מציון נברא. זאת אומרת, למה שמה אבן? האמת שאנחנו גם בעברית, כתוצאה מזה, משתמשים במושג שתייה, שתות, יסוד. זאת אומרת, אבן היסוד. אבן היסוד, והגמרא מוסיפה, עולם מציון נברא. כתב רש"י, ציון נברא תחילה, וסביביה נדבקו הרגבים עד סוף העולם מכל צד. נדמה לי שכל אוזן שרגילה ל... סגנון של רש"י שומעת פה איזה רש"י חגיגי, רש"י מיוחד במינו. ציון עברי תחילה וסביביה נבדקו הרגבים. כמעט הייתי אומר שיעור בתולדות המפץ הגדול. איך התחילה כל ההוויה שאנחנו מכירים? קוסמוגוניה חדשה. היה איזה אבן שתייה וממנה כל העולם כולו נדבק. וככה זה התפשט. והסיום של הגמרא, מציון נברא, שנאמר מזמור לאסף אל אלוהים השם דיבר, ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו, ואומר מציון מכלל יופי אלוהים הופיע, ממנו מוכלל יופיו של עולם. אז הגמרא מוסיפה פה עוד יופי על היסוד הזה. כתב רבי יעקב בן חביב, מי שעסק באיסוף שאין אין יעקב, כתב וכותב, מציון נברא אין פירוש רש"י, כיוון הרב להרים מכשול מלב התלמיד שלא ישתבש בפינת חידוש העולם, כיוון שאנחנו עוסקים פה על ההוויה שהייתה הוויה של בריאת העולם, ואנחנו עוסקים בהוויית העולם, מה הייתה הנקודה הראשונה, אז שלא יחשוב שיש עולם קדמון שהוא ציון וממנו התפתח העולם, אבל ציון היא הייתה קדומה. אמר לא כך, אמר רש"י, כדי שלא ישתבש תלמיד בפינת חידוש העולם ביסוד בהבנת מציון נברא, והוסיף הרב ציון נברא תחילה, זאת אומרת גם ציון בכלל הבריאה, אלא אחרי שנברא ציון, אז מה אנחנו יודעים, מה מסתתר מתחת למילים בראשית ברא אלוקים, כבוד אלוקים עשר דבר, אז אנחנו לא יודעים. אז הגמרא מסיטה קצת את הבילון הזה, קצת חושבת ואומרת שהייתה נקודה אחת ציון ומנה זה התפתח. טוב, אז עכשיו נראה לסליחס. בסליחות לצום גדליה כתוב כך: אז טרם נמתחו נבלי סבכים, זאת אומרת לפני שהעולם התחיל, בארץ עד לא דובקו רגבים, גבח שבעה דברים היו מגובבים, דת וכס ורטיית בנים שובבים. והפייטן מתכוון לגמרא ששבעה דברים נבראו קודם העולם, והוא התורה וכיסא הכבוד ותשובה וכו' וכו'. אז הולך על פי א' ב' במילים פייטניות, אז טרם לפני שנברא העולם, אז לפני שנמתחו נבלי סבכים, בארץ עוד לא נדבקו הרגבים, ואז נולדה התשובה. מצאנו כבר את מושג התשובה. המילים הללו נמתחו ורגבים מוכרים לנו מאיזה מקום, הם מוכרים לנו מהרש"י הזה שקראנו בגמרא ביומה. אז הוא דיבר על נדבקו הרגבים וכו', אבל הדבר מהלב הדבר הזה, שמי הוא הפייטן שכתב את זה? רש"י. כתוב פה באותיות קטנות, זה בפיוטי רש"י. רש"י הייתה לו השקפת עולם ברורה, והוא ניסח אותה בגמרא בהבנתה, והוא נתן לה גם ביטוי בפיוט. רש"י מאוחד, אותו היסוד הגדול של ציון נברא תחילה והדבק של הרגבים וכו' וכו', וההתמתחות הזאת של כדור הארץ, זה היסוד העובדתי. עכשיו השאלה היא מה זה אומר ואיך אפשר להבין את זה, וזה מה שכתוב בתמצית במספר 7. זה קטע קשה עמוק באורות הקודש. שפעת החיים היצירים ממקור החיים הולכת ושופעתי ליצירה העליונה, יצירת השכל הטוב והשירה, משתפלתי דרגה אחר דרגה עד שיוצרת את החומריות, נעשית טבעית קשה חשוכה כשורה לחוק אפר אבן וברזל. עד כמה שאני מבין את הקטע הזה, יש איקס גדול שאף אחד לא יודע מה הוא, אילו ידעתי והייתי, האיקס שממנו שאליו כולם שואפים, ומהאיקס הזה שופעים חיי יצירה, מקור החיים. אבל יש שם תהליך של ההצלה, תהליך של ירידה, תהליך של זרימה, תהליך דינמי, הולכת ושופעתי ליצירה העליונה. אנחנו מכירים את עולמות יצירה הבריאה וכו', דהיינו איזה דרגה מסוימת שגנוזה שם במילים בראשית ברא אלוקים, והיא יוצרת והיא יורדת, ותוך כדי ירידה מאותו X מופלא נבראים דברים. אז אותה יצירה יוצרת שכל טוב, שירה, משתפלת היא דרגה אחר דרגה. אנחנו מכירים כיום, גם במדעי הביולוגיה המודרני וכו' וכו', אנחנו מכירים את ההדרגתיות. דהיינו, דברים הולכים בהדרגה. אנחנו מדברים על דומם, צומח, חי, מדבר על מוצגי ביניים, כללים בסיסיים בביולוגיה. דהיינו, יש קשר בין דרגות שונות, והקשר הוא אחד אחראי לחברו, אחד בא אחרי חברו. מקום אחד, בפתיחה של אורות הקודש, כתוב משפט חזק שצריך להבין אותו. תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם, מתאמת לרזי עולם של הקבלה יותר מאשר כל תיאוריה אחרת. אבל שאלה היא מאיפה זה מתחיל. מי שמאמין בתורה צריך להבין שבריאת העולם משמעה רצון אלוקי סמוי סתום שאין אנחנו יודעים מהו, מתגלגל, וחז"ל דיברו ביום השני דיברו מלאכים, דיברו מושגים רוחניים. אותם מושגים רוחניים, כשעלה רצון לפניו להתחיל את הרצף הדינמי הזה, וזה ירד והשתפל, ירד והשתפל, ירד והשתפל, ומצא כל מיני מלאכים, שרפים, אופנים, מושגים רוחניים שאנחנו מכירים אותם איכשהו מהמקרא, ממחזות הנביאים, וזה הגיע בשלב מסוים, הופ, ואז נוצר אבן, אפר וברזל. ההמשך שאותם קטעים שלא נמצאים פה באורות הקודש, שכל אחת מן הנקודות הללו מבקשת בדרגה מסוימת לחזור אל מה שקדם לה. הוא אומר, וזה תהליך התשובה המצוי ביש כולו. כל שאיפה של אחת מן הרבדים הללו, של אחת מן הנקודות הללו, על תהליך הירידה ללכת למקום גבוה יותר, זה הפשט תשובה. וזה מה שהוא דיבר על תשובת העולם, וזה אלה כל מושגי התשובה במובן הכי רחב של העניין. אם אני חוזר למסקנה העולה מתוך הקטע של פנינו, יוצא שתהליך הירידה הזו, תהליך ההצלה הזאת, כשהוא הגיע, אני יודע, בדוגמה, הגיע למצב כפוא, למצב מוצק, אנחנו מכירים גם בפיזיקה הפשוטה מצבים שונים של נוזל, של עדים, של מים, של מוצקים, נוזלים וכו' וכו'. ערוך נייס הזאת כשהיא ירדה במדרג, בנקודה מסוימת הפכה לחומריות, לגוש. הגוש הראשון הזה היה אבן השתייה. הראשוניות של ירושלים נובעת לא רק מה ערכיות, זה בא תוצאה אחרי זה. זה הפשט מגמרא, מציון נברא. כשרש"י הקדוש אומר ציון נברא תחילה, זאת אומרת בתהליך, והרב קוק גילה לנו איך בכלל, מה מסתתר מתחת המילים נברא? נברא התהליך ההצלה הזאת, והדבר הראשון שהיה בקוסמוס היה אבן השתייה. ואז הלך ונמתחו הרגבים, ואז התהליך הזה הלך וישלים. כשאנחנו מדברים ירושלים אורו של עולם, מנגנים מרכז העולם, מה מונח פה? תכלס. מונח פה תכלס שכאן הייתה נקודה ראשונה של רוח שהפך לחומר, אבן השתייה. ואז מה עולה מתוך זה? ככל שאתה מתקרב יותר לנקודה הזאת, אתה מתקרב יותר לצוהר, לעולם הרוחני. כשאתה יושב בארץ חשיכה, כשאתה יושב רחוק מהקדוש ברוך הוא, מה הפשוט רחוק מהקדוש ברוך הוא? להתקרב אל הקדושה, חוץ מהערכיות, חוץ מהערכים, זה גם להתקדם פיזית. להתקדם פיזית, בואו נראה מה שכתוב במשנה במספר 10. 10 קדושות הם. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומהי קדושתה? אגב, חסידים יש להם פירוש נוסף לזה. הם דיברו על יסוד גדול של ענווה. בארץ ישראל צריכים להיות בעלי ענווה. זה היה מהמשנה. ארץ קדושות, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומה היא קדושתה? ואנחנו מה? אם אתה בארץ ישראל מדי, מה? זה הקדושה הגדולה של ארץ ישראל. על כל פנים, ואחר כך בא מעגל שני, וזה העיירות המוקפות חומה, ואחר כך לפנים מחומה. בקיצר, יש פה סדרת מעגלים. המעגל הגדול זה העולם. המעגל היותר פנימי זה ארץ ישראל. בארץ ישראל מוקפות חומה, לפנים החומה, הר הבית. אדם שהולך להר, מה פשוט לרדת לכותל? מה פשוט ללכת לכותל? לעבור מחיצות אל הקדושה. יש מקומות שאנחנו סתום, יותר לא יכולים ללכת היום. צריך טהרה, צריך מדרגת בשביל. איך בשביל היה סונד לי, אני זוכר מיד, אחרי מלחמת ששת הימים, התחלתי לדבר אותו. זה מה שחסר לך, הרבית חסר לך, הרבית חסר לך. כך אמר לי כמה פעמים, מה אתה? באים הדקות הן נעמדים. נחכה. על כל פנים, היסודות הגדולים הללו של הקדושה זה ללכת מן החוץ אל הפנים. ללכת פיזית, אבל משמעו ללכת אל הנקודה הפנימית שבדבר הזה. קצת עזבר יש במספר 9. דבר זה שמעתי מפי השמועה לרב דסלר, בחייו של הרב דסלר, לא מצאתי מקום שזה כתוב. כתבתי את זה במקום מסוים בשם מפי השמועה, ועברו הרבה שנים, 50 שנה לפטירתו של הרב דסלר, ובספר שני הכרכים שהוציאו ליום לא של הרב דסלר, מצאתי שם את זה כתוב. אבל לפי הניסוח אני חושב שהם פשוט ציטטו את מה שאני כתבתי. זה היה מפי השמועה. אז אין לי הרבה ראיה, אין לי עוד טענה דמסאי. על כל פנים זה מאוד דסלריזם. אמר הרדס, כשם שביד אדם לקחת גביל ולכתוב עליו הזכרת השם לשם קדושת השם, והגביל מתקדש, כלומר נכנסת קדושה בחומר, מה שהסיק את הרב דסלר קושיה חמורה. כתוב מפורש בתורה, במשוך היובל הם יעלו בהר. זאת אומרת, כשהסתלקה שכינה מהר סיני, כולם עולים להר סיני, מפורש כתוב בתורה. אין שום קדושה. הלכה פסוקה היא, אפילו בשוממותם הם קדושים, זאת אומרת, הר הבית יש לו קדושה. איפה הייתה קדושה יותר גדולה? ברור שבסיני, בסיני ירד השם על הר סיני, לעיני כל העם. תרצו לומר, מופיע בהקדמות האשכנזי, התיאורים בתורה, בכל מעמד הר סיני מאשר לדבר. אז איך יכול להיות שמעמד הר סיני נגמר המעמד, החולין חזרו למקומם, והר הבית שהייתה בו קדושה פחותה יותר, אז בשוממותם הם קדושים. לו יהיה הר סיני לכל הפחות כמו הר הבית, כמו בית כנסת שחרב, כמו הלכה מפורש, אין שום התחלה שלא שמענו קודם. אני כבר לא מדבר על זה שלא יודעים באופן. גם אליהו ילן במערה בחורם, מפורש כתוב, אבל לא שמענו שום קדושה. זה מה שהיה קשה לרב דסלר. אז הוא אמר, להיכנס קדושה בחומר, כך במקדש הקדושה נתפסת בחומר במקום עצמו, ועל כן אוסרת ההלכה הכניסה למקום המקדש באיסור כרת. אבל בהר סיני ההתגלות הייתה כל כך צופה עד שלא הייתה להחיזה בחומר, לכן המקום הגשמי נשאר חולין. הר הבית קדוש בכוח הזה שהוא הנקודה הראשונה שהרוחניאס תרגמה את עצמה. ואם אתה מבקש להתעלות מעל המסגרת הגשמית שאתה פועל בה, ללכת להר הבית, ללכת למעגלי הקדושה, פירושו של דבר לפתוח לך חלון אל האינסוף הרוחני, לפתוח לך חלון אל אותה שרשרת של האצלות שאתה יכול להבין אם אתה מסביר כך את בריאת העולם כולה. אז אבן השתייה, במציון נברא העולם, זה לא רק מיני דברי פיוט כאלה שרוצים להגביע ולהעלות את מושג ירושלים, אבן השתייה. זה הסבר עמוק, לפי מה שהבנו מאורות הקודש, לרוחני יש שבדבר הזה. השעות האלה, 45 שנה, הר הבית בידינו, אז כבר מדברים פה על זה. כל אחד יש לו את הזיכרונות הפנימיים שלו, את ההתרגשות בפנים הלב, כשהוא שמע את הבשורה הזאת, כשהוא ראה את זה. אני עוד עמדתי על הגג בבית וגן, ובאותו יום רביעי בבוקר, לפנות בוקר, ואני ראיתי את המטוסים הישראלים צוללים לבקעת יריחו, כי הטנקים של חטיבה 40 של הירדנים, כשהם שם, הרי היה שם בלוף גדול שהמצרי שיקר למפקד הירדני, וכתוצאה מזה הם חשבו שהם כובשים. טוב, נעזוב עכשיו את הסיפורים האלה, אבל כשנגדלה הדבר הזה, אז חטיבת שריון הירדנית מספר 40 עלתה בדרך יריחו להגין על הר הבית, והצוללים והמטוסים, ראיתי אותם איך שהם טסים וצוללים, והיית מיד אחר כך את האש, האשן הגדול שעולה מהטנקים הללו שנשרפו. סתם שעשה לנו נס במקום הזה. אני חושב שבוע ימים אחרי זה ירדתי בדרך יריחו, ראיתי בשולי הדרך את כל הטנקים הירדינים, השרוף, טנקים בריטים היו, שהיו כולם שרופים בדרך מפחת הצלילה. אז יש לכל אחד את הסיפורים שלו ואת הניסים הפרטיים של כלל ישראל ושל האנשים חנן זיכרונו לברכה, הרי השאיר פה מסתום איזה קלטת עם דברים מאוד מרגשים, אני חושב משנת ה-40 לשחרור, את מה שהיה בדידו, את העובדות הללו. אז אלה מה הרגשות הפשוטים של הודעה. אבל יש פה דברים עמוקים, אז מה נתנו לנו? נתנו לנו את האפשרות הרוחנית, נתנו לנו את האפשרות להציץ אל הנקודה הראשונה כדי לנסות להשתחרר מן החומר ולקיים מגע עם עולם הרוח. אז נכון הוא שלא כולם הסכימו עם השיטה הזאת. במספר 8 יש שיטת המשך חוכמה, שהיא מסבירה אחרת, אולי בדוחק אפשר ליישב אותה עם השיטה שאנחנו עומדים בה. אז כתב המשך חוכמה, והנה יש להעריך שכל המקומות המקודשים אין יסודם מן הדת. זאת אומרת, אין אנחנו מוצאים מקום שההלכה, שהדין קבע לקדושה. הקדושה היא רק מהאומה והשורשים. זאת אומרת, הקדושה שההיסטוריה והמאורעות בעם הם שגרמו לקדושה. כמו הר המוריה, שמשם נברא האדם, אבל לא בשביל זה הוא קדוש. ושם הקריב אברהם את יצחק, וכן נבחר על פי נביא. ובדת לא כתוב רק מקום אשר יבחר השם, ובזה הוא מסביר כמובן למה ירושלים לא נזכרת. צריך מקום אשר יבחר השם, והר סיני מקום הדת, כיוון שנסתלקה שכינה ממנו יעלו צאן ובקר. גם הוא הרגיש בדיסהרמוניה הזאת שחלילה מה המטרה של דבר כזה, ההרגשות לא יתאו לייחס לדת איזה ציור. דהיינו, זה נובע, לפי מה שהוא הבין, זה נובע מזה שרוצים לייחס לכל רוח נייס נטו. וברגע שאתה אומר שיש לקדושה הזאת משהו מטריאלי, אתה מוריד את היסודות הללו. רק ירושלים וכל ארץ ישראל והר המוריה בנויים על התייחסותם לאבותינו שורשי האמונה. מכיוון שיש לנו זיכרונות היסטוריים הקשורים לדבר הזה, והתאחדות האומה לשורשה, שכל ההרגשות יהיו רק להתאחדות האומה, ולכן חשובים לנו הדברים האלה. והוא בעצמו מסיים, וזה דרוש עמוק, ואין כאן מקום להעריך. אז אני לא יודע אם היה מעריך, אם היינו מבינים את זה טוב יותר. על כל פנים, אני כדי להיות הגון אני מביא גם את המשך חוכמה הזה, שנראה לי שהוא לא עומד בדרך שהרב קוק הולך, ומסתומש שכל תורת הקבלה מסייעת לרב קוק. אז המשך חוכמה הזה בפני עצמו צריך להבין אותו. בסדר, אז לא אם יאמר שזיכרונות היסטוריים מדברים אליו, ניחה, אם על ידי זה הוא מתקרב, נקרב אותו בצורה כזאת. אבל סתם היסטוריה, אז מי שיחזור, ההיסטוריה תתחיל איתי, אז זה לא כל כך, לא כל כך שייך לזה. מה שהרב הציע פה זה יסוד עמוק מאוד בהבנת הדבר. אם אנחנו תופסים את המקום מראשון, מה רצה ירמיהו? כיסא כבוד, מקום מראשון, מקום מקדשנו. מראשון, זה כזה ראשון שאתה תובע מילה מיוחדת בשבילה ואין לה אח במקרא. מראשון, עוד לפני שהיא, ספר יצירה כתוב, לפני אחד מה אתה סופר? מה אתה סופר לפני שאתה מתחיל לספור את היש הקוסמי? עוד לפני שהיה קוסמוס, הייתה נקודה אחת. וזוהי אותה נקודה שבמסגרת הירידה של עולם הרוח, אמר ויהי. אמר, ומה נעשה? נעשה נקודה ראשונה, ציון. ציון זה הדבר הבולט, ציון. הציון הראשון היה פה. אם אנחנו שווים למקום הזה, אנחנו מבקשים לשוב אל עצמנו, אנחנו מבקשים לשוב אל הרוחנס, אנחנו מבקשים סיוע מהעובדה הזאת לבנות מחדש את העולם הרוחני שלנו. פרשת בחוקותיי, וכל ישראל כולם קוראים אותה, וקוראים אותה בסמוך ליום ירושלים. וביום ירושלים מפטירים בירמיהו כיסא כבוד מקום מראשון, וחוזרים פעם נוספת לראשוניות של ירושלים. אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.